מקודשת און אייר.
אתם מאזינים למקודשת און אייר, משדרים מפילבט על קו התפר, ירושלים.
החושך כבר ירד. היינו ברחוב, שתי תיירות ואני. אני זוכר שתיירת אחת הייתה רוסיה, והשנייה גרמניה. בזיכרון שלי נפגשנו באוגנדה, אבל זה בטח היה בבר של האברהם הוסטל, כי היינו ברחוב הנביאים, בדרך לעיר העתיקה, ומהאוגנדה בטח היינו לוקחים את רחוב יפו. ליד רחוב אתיופיה, הופיע מעבר לפינה ילד חרדי, בערך בן 12. הוא בעצמו היה בדרכו מזרחה, את זה הבנתי אחר כך, אבל כשראה את שתי הבלונדיניות, הבין שאולי נחסך לו השלפ, פנה אליי ושאל, סליחה, אתם יהודים? אמרתי לו שאני יהודי ושהבנות לא. הילד שאל אם נסכים לבוא אליו הביתה ולחבות תנור. אמא שלו הפעילה את התנור לפני כניסת השבת, ושכחה לחבות. או אולי הארוחה לא הייתה אפויה בזמן, והיא נאלצה להשאיר את התנור דולק לתוך השבת, ואז שלחה את הילד שלה למצוא גוי. הוא היה בדרכו לקצה המזרחי יותר של רחוב הנביאים, לחפש ערבי שירד ממונית שירות, ופוסע לעבר שער שכם. הסברתי את העניין לזרות, והן הסכימו לסייע. הילד הוביל אותנו במורד רחובות מקושטים בפשקבילים, על פני חצר מלאה בעגלות של תינוקות, במעלה המדרגות של בית ישן וחבוט ולתוך דירה קטנטנה, שבה היו המוני ילדים לבושים בדיוק כמוהו, בדיוק באותה חולצה כחולה מחופתרת. האמא שמחה לקראתנו וכיוונה אותנו לתנור. התיירת הרוסיה קיבתה אותו. כשהסתובבנו לצאת, האמא המתינה לנו עם סקיות של חטיף דמוי ביסלי. לא ביסלי, דמוי ביסלי. מתנת תודה. אני יובל בן עמי, וכך הצלתי את ירושלים משריפה גדולה. כך גם ביקרתי, לראשונה, בתוך אחת מדירות 100 שערים. שכונה שעבורי הייתה הספר האחרון, הפינה האחרונה של העיר שאותה אני זוכה להכיר. אתם מאזינים לרגע גדול, רגע קטן, של מקודשת און אייר. אנחנו משדרים מאולפן פיל בית בטיילת שרובר, בכל פרק אני מתאר רגע גדול בתולדות ירושלים ורגע קטן ואישי שחוויתי בה ושקשור אל הראשון. בדרך כלל, מה שמאגד את הרגעים האלה הוא נושא משותף. הפעם זה מקום, שכונה. ותאמינו לי, הייתי בבני ברק, הייתי במודיעין עילית, הייתי בוויליאמסבורג והייתי באנטוורפן. 100 שערים יש רק אחת. רגע גדול. המיסיונר. ברוך המקום, ברוך הוא, שזיכני להעלות על ספר את ראשית ייסודה של חברת 100 שערים ושכונתה, שממנה פינה וממנה יתד לכל בניין היישוב מכמה וכמה בחינות, ובייחוד ליישוב היהודי בירושלים. הפתיחה הזאת לקוחה ממאמר ארוך, שחיבר פרופסור יואל יוסף ריבלין, האיש הראשון לדעתי שתרגם לעברית את הקוראן. המאמר שחיבר מתאר את ייסודה של שכונת 100 שערים, וזה הרגע הגדול שלנו. זה מאמר מאיר עיניים ומעמיק, ויש בו כמה עובדות משגעות. למשל, הידעתם ש100 שערים היה רק שמה של החברה שיסדה את השכונה, לא של השכונה. שמה של השכונה עצמה, בעת ייסודה, היה רחובות. כן, רחובות. המושבה רחובות אומנם מאוד ותיקה, אבל עדיין לא נוסדה ב-1874. רחובות היה שם של מקום תנכי, שנשמע הולם לחלוטין לשכונה חדשה. כמובן שהוא לא תפס, ולא תפס אגב גם לשכונה אחרת, גם לשכונת הבוחרים קראו בהתחלה רחובות. אבל נניח לה, ונחזור למאה שערים. מאה שערים, כך קראו לה בסוף. וכשאני הייתי ילד, תמיד דמיינתי אותה, כגן ענק, שעומדים בו מאה שערי ברזל זהים, אחד אחרי השני. אבל בכלל לא מדובר בשערים במובן של שער. שם השכונה, לקוח מפסוק בבראשית כף וב. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. הכוונה כנראה מאה שערים במובן של שיעור. הוא קצר בשיעור של פי מאה ממה שזרע. שם השכונה מבטא אמונה בשפע. ויש עוד טוויסט. מאה שערים בגימטריה, 666. וזה מספר מוכר. מספר שבברית החדשה מתואר כמספרו של השטן. זה המספר שעליו זמרה להקת איירון מיידן את שירה האלמותי 666, the number of the beast. אבל אם תקראו את כתבי הגאון מווילנה, שחלק ממייסדי השכונה היו מאוהביו, תגלו שעבורו, ואולי באיזה איפכא מסתברא מודע למתמטיקה הנוצרית, המספר הזה מבטא את הגאולה ומבשר את ביאת המשיח. ברשותכם, בואו נעצור שנייה ונתמהמה על הפרט הזה. מאה שערים קרויה כך בגלל המספר 666. אני מתנצל מראש על הביטוי החילוני והמעט ארכאי, אבל קטע. מאה שערים הייתה השכונה היהודית החמישית שנוסדה מחוץ לחומות. ואני רוצה לומר משהו על היציאה מהחומות. זה קצת מיתוס. אנחנו חושבים על משכנות שעננים בתור השכונה הראשונה מחוץ לחומות, נכון? אבל היא הייתה באמת רק השכונה היהודית הראשונה. היו חיים מחוץ לחומות בתקופה העות'מאנית. היו מנזרים, והיו כפרים מוסלמים כמו אטור, והיה מגרש הרוסים שנוסד לדעתי לפחות 10 שנים לפני משכנות. אבל בכל זאת, הייתה שם מין מהפכה. כל מיני אגודות נוסדו, וכל אגודה קנתה משבצת של קרקע סלעית, והפכה אותה לחצר קטנה, מוקפת מבנים, וכל חצר ישבה שוממה בלילות, עד שמישהו העז לישון שם גם בלילה, לכל יללות התנים. ואחר כך, אחרי שהמישהו הזה עשה זאת, כל שכונה הפכה למציאות. ריבלין מפרט את השכונות במוזיקליות מיוחדת, בצירוף שנות הייסוד שלהן. זה נשמע ככה. עד שלא נבנתה שכונת נחלת שבעה כולה, תרקת, התחילו בבניין מאה שערים, תרלד, ושנה לאחר כך יסדו את אבן ישראל ובית דוד, תרלה, וטרם יצאה השנה נוסדה משכנות ישראל, תרלה, וסמוך לזה בית יעקב, תרלב. תרללה, תרללו, תרללי, יוצאים מהחומות, כובשים את השממות, ירושלים נבנית במקושים ופטישים, יהודים חיים על גבעות טרשים. זו הייתה הרוח שבה נוסדה מאה שערים, רוח חלוצית, כמעט ציונית, ומסקרן. איך השכונה הזאת הפכה להיות כל כך דתית? כלומר, היא הייתה דתית מלכתחילה. היישוב הישן היה דתי. אבל איך היא נעשתה כל כך דתית? הרי אחד המייסדים שלה היה יואל מוישה סלומון. הוא לא היה כל כך דתי, הוא היה ציפור. מייסד אחר היה יוסף ריבלין, קרוב של מחבר המאמר, יואל יוסף ריבלין. הריבלינים הם לא כל כך דתיים. תביטו בנשיא המדינה, צאצא של שניהם. תביטו בספי ריבלין, זיכרונו לברכה, קרוב של שלושתם, ותגידו לי אתם, בבקשה, מה קרה שם? ובכן, ככל שאני הצלחתי להבין, מה שקרה שם הוא העוני. מאה שערים עוצבה בכוונה שתהיה גן פורח, וזה לא קרה. היא הפכה להיות מקום שאנשים לא רוצים לגור בו. היא עוצבה במקור כמלבן של בתים, שמקיף שטח פתוח בגודל 5 דונם, שבו על פי התוכנית ינטעו עצים, וביניהם יעמדו מלבלבים, מוסדות קהילה נעים, בית כנסת, בית מדרש, הכנסת אורחים. אבל התכנון הזה נתקל בחומה של מציאות. לקח 20 שנה להשלים את בניית המלבן, ובינתיים בעלי הבתים שינו את תוכניות הקרקע, וכמה בתים נוספים נבנו על האדמה שיועדה להיות גן, ונהיה צפוף, והדיור נהיה זול. לאט לאט, לאורך 50 שנה, הגרה אל השכונה הקהילה החרדית הכי אדוקה שאין לה ממון. כשחולקה העיר בתשח, ערך הדירות צנח עוד יותר. מאה שערים הייתה קרובה מדי לגבול. איש לא רצה לחיות שם מלבד האדוקים ביותר. האדוקים ביותר הם ציבור מגוון. כמו שציינתי, את השכונה הקימו מסנוגדים, חסידי הגאון מווילנה. אסור לומר חסידי הגאון מווילנה, סליחה, חובבי הגאון מווילנה. אבל היום יש שם נציגות ללפחות 10 חסידויות. רוב הנשים שאני מכיר לא חשות בנוח ללכת שם. הן חרדות מלפחות 10 סוגים שונים של יחס עוין. אני באופן אישי לא לוקח אנשים פנימה, אלא אם כן זה מחויב מסיבה כלשהי. הקהילה לא מעוניינת בתשומת לב, ומדגישה את זה יפה על גבי שלטים. פעם אחת כן הייתי שם כמדריך לבחורה איראנית שחבשה חיג'אב. זה סיפור מאוד ארוך, אז אתמצת. ממש פחדתי מאיך שאנשים שם יגיבו לחיג'אב. ובעודי פוחד, חלפה על פנינו עוד אישה בחיג'אב, נושאת סלי קניות ולגמרי בטוחה בעצמה. בכלל, עם כל זה שאין חילונים במאה שערים, יש שם פה ושם גויים. למשל, פלסטינים שעובדים במקולות, אי אפשר להחמיץ אותם. ויש בזה איזה צדק פואטי. כי את השכונה, את הגן, שהשכונה הזאת הייתה אמורה להיות, עיצב שייגץ גוי, קונרד שיק, מיסיונר חברים, קטע. האיש הזה, המיסיונר הפרוטסטנטי, בא עם הרבה כוונה. הוא עיצב שכונה שמהר מאוד הוחלט על ידי אנשיה, שכל מי שאינו יהודי כשר, כלומר הוא, למשל, לא יורשה לחיות בה, ושהתקן הזה יציב וקיים מעתה ועד עולם ללא יכולת שינוי. 6 שערים היו למאה שערים כשנוסדה, וכולם חיש מהר ננעלו. אבל לא הרמטית. ולראיה, רגע קטן. רגע קטן. הקוקסינל. לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מעיתונאי נפלא בשם גלעד הלפרן. גלעד היה אז עורך במהדורה האנגלית של עיתון הארץ, והוא ביקש ממני שאחבר כתבה על האוכל של מאה שערים. לגמרי במקרה עניתי לשיחה שלו ברגע שחציתי את כיכר השבת. אבל מיד אמרתי לו, תשמע, גלעד, אני לא רוצה לכתוב את זה. אכלתי את הקוגל הזה, הוא לא טעים. האיש התעקש, אז עשיתי כמה בירורים. טעמתי את הצ'ולנצ'ל דייץ' ואת הבלינצ'ס גבינה של מעדניית הדר גאולה. יכול להיות אגב שעשיתי את שניהם באותו אחר צהריים, שבזה אסור להודות. טעמתי חלה שנאפתה באישון ליל חמישי, ובראוני שאפו שלוש נשים חרדיות אלופות שיסדו יחד מאפייה. פגשתי לראשונה את בני האדם של השכונה, שמעתי את הסיפורים שלהם, והבנתי שאני באמת מצוי בתוך האופק האחרון שלי בירושלים. זה נכון שגלעד תפס אותי בטלפון בכיכר השבת, אבל זה שהייתי שם פיזית לא אומר שידעתי איפה אני בכלל. עברו 20 שנה מאז שנכנסתי כנער בשער שכם והתחלתי לגלות את מזרח העיר, מאז שפרצתי מבחינתי את המחסום הגדול של ירושלים, והנה גיליתי מחסום עוד יותר גדול. בגיל 37 התחלתי לגלות את העיר החרדית. לקחתי שבוע לתחקר את הכתבות ההן, ובשבוע ההוא התיידדתי עם מאה שערים. ואני מספר לכם את זה, כי בלי להבין שיש פה ידידות, יהיה קשה להבין את הרגע הקטן האמיתי שאתאר מיד. זה רגע קטן שהתרחש מיד אחרי רגע גדול ואפל בתולדות העיר. 30 ביולי 2015, מצעד הגאווה, רחוב קרן היסוד, רצח שירה בנקי. איש חרדי זינק על המתהלכים במצעד ודקר שישה צועדים, אחת מהם למוות. הייתי שם וראיתי את זה. מרחוק, אבל ראיתי. הרצח התרחש ממש כמה בלוקים מגן הפעמון, שהוא המקום שבו מסתיימים המצעדים האלה בדרך כלל, בקתרזיס של תחושת הגנה ושל אחווה. זה המקום שבו ראיתי שנה קודם את מלכת הדרג גלינה פורדברה מקבלת את הצועדים בשיר You've Got the Love, וממש בכיתי מרוב התרגשות. והפעם היינו רועדים כשהגענו לשם, ולא הייתה שום מוזיקה. ישבנו איזה חצי שעה על ספסלי האבן של הגן, עובדי עצות. ואז התפזרנו. אני וזוגתי דאז הלכנו לאכול משהו בלב העיר. ישבנו במרקייה ברחוב קורש, אכלנו מרק, ולא הרגשנו את הטעם שלו. ופתאום אמרתי לה, אני צריך ללכת לבד עכשיו, אני לא יכול להגיד לך לאן. היא הרשתה לי, יצאתי מהמרקייה, והלכתי למאה שערים. הלכתי לעשות שלום עם החלק הזה של העיר. לא הייתי מוכן שירושלים החרדית, שכבר התיידדתי איתה, תהיה אויבת שלי. הרי היא כבר הייתה אויבת שלי קודם. כל ילדותי היא הייתה אויבת שלי. הנה, שם גרות העלוקות ששוטות את כספי המיסים ושלא משרתות בצבא. הנה, שם עפות האבנים על אנשים שבסך הכל רוצים לנהוג בשבת. ירושלים החרדית הייתה כל כך אויבת שלי, שבכלל לא הכרתי אותה עד שהכריחו אותי ללכת ולאכול בלינצ'ס. ועכשיו יש משהו שכדאי שאציין. אני לא הולך למצעדי גאווה לבוש כמו שאני ביום יום. אני הולך בדרג מלא, לבוש כאישה. זאת הזיקה ביני לבין הקהילה. אני גבר שחווה מה שנקרא דיספוריה מגדרית. יש בי מקום נשי, ואירוע כזה מאפשר לי להחצין אותו. אני לא מאוד משכנע, לפחות בעיניי, אני לא מאוד משכנע בלבוש אישה, אפילו שאני משתדל לשכנע, כי אני 1.88 מטר גובה, וכי יש לי אף משהו משהו. אבל מצד שני, אני גם לא נראה כמו מלכת דרג. הבגדים שלי יומיומיים, האיפור שלי טבעי, הפאה צנועה, אין לי עקבים גבוהים. ככה הלכתי למאה שערים בלילה. נכנסתי הכי עמוק שאפשר לתוך השכונה. אף אחד לא הביט בי פעמיים. ודווקא בגלל שחבשתי פאה. מה מיוחד בפאה? טוב, הגברת קצת גבוהה. אולי לא כל כך נאה, אבל לכל הדעות נשואה. אין לתת בה עין. ואם מישהו כן קלט אותי, ואולי כן קלטו אותי, הם לא אמרו שום דבר. וזה עזר. אני יצאתי ממאה שערים, בידיעה שלא מאה שערים ביצעה את הרצח. הלכתי חזרה לכיכר ציון, ובלב כיכר ציון ישב זמר רחוב, בכיפה שחורה וזקן. האיש הזה כן קלט אותי, והוא הזמין אותי להתקרב. היה סביבו מעגל גדול של אנשים, ואני החלטתי שבסדר. אתקרב. הוא אמר לי במיקרופון, שלום ותודה שבאת, אני מבקש להקדיש לך את השיר הבא, כי אני מבין שאת אחת מהצועדות במצעד, ואני איש דתי, ואני מרגיש בושה גדולה על מה שאיש דתי עולה להערב שם. אין לי זיכרון של מה הוא שר. כתבתי על הלילה ההוא, אבל אני פוחד להביט במה שכתבתי. הרבה דברים נחתכו שם, הרבה דברים נגמרו שם. אבל דבר אחד שלא נגמר, הוא הקשר שלי עם שכונה אחת בירושלים. להפך, הוא התחזק. ברוך המקום, ברוך הוא. אני יובל בן עמי, תודה שהייתם איתנו, תודה למקודשת, תודה לנמרוד עציון על העריכה המוזיקלית, תודה לפודקאסטיקו, השתמע בפעם הבאה.